Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. הפרק הפעם על מכתבי שרשרת ותרמיות בדואר האלקטרוני. אני מאמין שכולם יסכימו איתי אם אומר שהדואר האלקטרוני הוא אחד מהיישומים השימושיים ביותר שהביאה איתה רשת האינטרנט. הדואר האלקטרוני נפוץ מאוד, קל להשתמש בו והוא לרוב חינם, כך שכמעט כל מי שיש לו גישה לעולם המקוון, יש לו גם תיבת דואר כזו. אחד מהיתרונות הגדולים של הדואר האלקטרוני לעומת הדואר המסורתי, פרט למהירות המסחררת שלו כמובן, היא הקלות שבה ניתן לשלוח הודעה למספר גדול מאוד של אנשים אחרים. אם פעם כדי לשלוח ברכה לראש השנה ל-20 איש נאלצת להסתכן בהרעלה כתוצרה מליקוק דבק של 20 מעטפות, הדואר האלקטרוני נותן לך את האפשרות לשלוח ברכה לבבית, כנה ואישית מלב אל לב ל-20 אלף איש. אבל פרט לפתרון הבעיות הטכניות של שליחת הודעה בזריזות ולמספר גדול של אנשים, הדואר האלקטרוני לא הביא עמו שום שיפור משמעותי לגבי נושא תוכן ההודעה. אם תוכן ההודעה הוא חיוני או מטופש, למחשב זה לא משנה כי הוא זה. חלק מההודעות ניתנות לסינון בהתאם לתכנים מסוימים מוכרים, כמו דואר זבל של פורנו או הרצת מניות. אבל לכל מסנני דואר הזבל, ספאם בלאז, יש נקודת תורפה אחת שלא ניתנת לביטול. האדם שיושב מול המקלדת. כן, אין אינטליגנציה מלאכותית שיכולה לעמוד בפני הטיפשות האנושית, לפחות לא כרגע. היטיב להגדיר זאת סקוט אדמס, האיש שמאחורי הקומיקס המפורסם דילברט. בעתיד, בתא הטייס של המטוס, ישבו טייס וכלב. תפקידו של הכלב יהיה להשגיח על הטייס, ואם הוא מנסה לגעת בכפתורים, לנשוך אותו. במקרה של תוכנות הסינון לדואר אלקטרוני, אם בחרת לשלוח הודעה שטותית ומטופשת ל10 מחבריך הקרובים, אין שום דבר שהן יכולות לעשות כדי למנוע את זה. התוכנה יודעת, מניסיון קודם, שאתה וחבריך מתכתבים לעתים קרובות, והחבר מעוניין לקבל ממך דואר. על כן, היא לא תעצור את המייל מלהגיע ליעדו, אלא אם תשלח משהו קטסטרופלי באמת, כמו וירוס מחשב למשל. מכאן שאין שום בקרה אמיתית על המידע שעובר דרך המייל. התוצאה המיידית היא זינוק מטאורי בכמות מכתבי השרשרת. מכתבי השרשרת הם לא עניין חדש, והם לא צצו עם הופעת האינטרנט. התופעה המשונה הזו הייתה קיימת כבר מאז המאה ה-19. אני זוכר איך בתור ילד, ולא, זה לא היה במאה ה-19, קיבלתי מכתב או שניים כאלה בדואר, והוקסמתי מהם. לא מהתוכן כמובן שהיה מטופש להחריד בסגנון זה וזה שלח מכתב זה ל100 אנשים וזכה בלוטו, אחר לא שלח את המכתב וצמח לו דקל מהאוזן. מה שעניין אותי זה מה גורם לאנשים להשקיע את הזמן בלכתוב את המכתב ב10 עותקים, להכניס אותו למעטפות, לכתוב את הכתובות ולשלם כסף על בולים, רק בגלל מידע לא מבוסס, לפעמים אפילו אבסורדי, שקיבלו ממכתב ממישהו שהם אולי לא מכירים. בשנת 2004 קיבל ג'ונתן קיטס, אמן ופילוסוף אמריקאי, מייל מידידה קרובה שלו, שכותרתו הייתה כסף מהיר. המייל הזה היה זרז למסע מחקר מעניין מאוד שערך קיטס, ולמאמר מעולה במגזין ויירד, שממנו לקחתי את הסיפור הזה. המייל שקיבל קיטס הכין לתוכן שאני מניח שאחוז ניכר מהמאזינים כבר נתקל בו בעבר בגרסה זו או אחרת. לפי הכתוב, חברת מייקרוסופט, יחד עם חברות אינטל ו-AOL, עורכות ניסוי שמטרתו לבחון את מידת התפוצה של הדפדפן אינטרנט אקספלורר של מייקרוסופט. מייקרוסופט עוקבת אחרי המיילים של כולם ומוכנה לשלם $245 על כל מייל. זאת אומרת, אם תשלח את המייל ל10 אנשים, תקבל במייקרוסופט $2,450, סכום מכובד מאוד, בהתחשב שכל מה שאתה צריך לעשות זה רק ללחוץ על הכפתור של הפורוד בתיבת הדואר. כשאני מקבל מכתב כזה למייל שלי, אני מוחק אותו מיד, אבל קיטס לא מחק אותו. על אף שקיץ העיד על עצמו שהוא בכלל משתמש במחשב מקינטוש של חברת אפל, לכן אין סיכוי שיקבל את הכסף ממייקרוסופט, הוא החליט לברר את העניין לעומקו. הוא יצר קשר עם חלק מהאנשים שכתובות המייל שלהם הופיעו בגוף המכתב כמי שהפיצו את המכתב לאנשים אחרים. הוא בדק אם כבר קיבלו את הכסף ממייקרוסופט. לא, הם לא קיבלו. כמו שאמר אבא אבן בזמנו, אנשים חושבים בהיגיון ברגע שמיצו את כל שאר האפשרויות. ג'ונתן קיץ לא ויתר, הוא ביקש להבין מהאנשים הללו למה בכלל שלחו את המכתב. האם הם באמת מאמינים שמייקרוסופט עוקבת אחרי כל מייל שהם שולחים? ושהיא תשלם להם עשרות אלפי דולרים, סתם כך? התשובה ברוב המקרים הייתה זהה. אין מה להפסיד. אולי מייקרוסופט תשלם, ואולי לא. במקרה הגרוע ביותר, בזבזתי 20 שניות בלשלוח דואר אלקטרוני. צורת המחשבה הזו, שהיא טבעית ואנושית לחלוטין, מביאה לתוצאות מרתקות ומדהימות ממש. קיץ המשיך לעקוב אחרי עברו של המכתב, ולבסוף הצליח לאתר את המקור, את האדם ששלח את המכתב בפעם הראשונה. זה היה בשנת 1997. כותב המכתב המקורי היה סטודנט להנדסת תוכנה ששלח את המייל לחבר בתור בדיחה. החבר אהב את הבדיחה ושלח אותה הלאה לחברים שלו. הם שלחו אותה לחברים שלהם. נכון לתחילת שנת 2008, אני לא אגזים בכלל אם אני אתן את הערכה שהמכתב הזה זכה לתפוצה של עשרות מיליוני עותקים. תעשו את החשבון לבד, 10 מיליון אנשים, 20 שניות לאדם, קצת יותר מ-55,000 שעות עבודה שירדו לטמיון, וזה רק על מכתב ספציפי אחד מתוך מאות ואולי אלפי מכתבים כאלה שמציפים את תיבות הדואר שלנו. והנה עוד נקודת מבט מעניינת על מכתבי השרשרת. וירוס המחשב I Love You ייזכר בדפי ההיסטוריה כאחד מהווירוסים הנפוצים ביותר מאז ומעולם. בשנת 2000 הוא הפיץ את עצמו במיליוני עותקים ברחבי האינטרנט וגרם נזק כספי גדול למדי. אבל היום הווירוס האלים הזה, יצירת מופת של תכנות זדונים, אפשר להגדיר את זה כך, כבר לא קיים. הוא נכחד ונעלם לפני שנים. לעומת זאת, מכתב השרשרת השטותי על מייקרוסופט והכסף שהיא כביכול תשלם לנו במיליארדים, קיים כבר למעלה מ-10 שנים. לא נראה שהפופולריות שלו דועכת עם הזמן. המכתב הזה השיג תפוצה ועריכות ימים שווירוס מחשב יכול רק לחלום עליה. איך קורה דבר כזה? מה סוד ההצלחה של המכתבים הללו? המסקנה של ג'ונתן קיץ אחרי המחקר שהוא ערך נראית דמיונית כמעט ממבט ראשון. מכתבי השרשרת עוברים תהליך אבולוציוני מזורז ממש כמו זה שעוברים כל היצורים הביולוגיים אבל הרבה יותר מהיר. תוצאת הברירה האבולוציונית הזו היא שהמכתבים המוצלחים ביותר שורדים ומצליחים ליצור עותקים חדשים של עצמם על חשבונם של המכתבים הפחות מוצלחים. הנה דוגמה לאבולוציה שכזו בפעולה. במכתב המדובר מופיעה עדות חתומה של עורך דין המאשר כביכול את נכונות המידע ואת אמינותו. באחת מגרסאות המכתב הוחלף עורך הדין בפרטיה של עוזרת אדמיניסטרטיבית המועסקת בסוכנות הממשלתית האמריקאית לגביית מדיניות. עצם ההזכור של סוכנות ממשלתית אמריקאית העניק למכתב נופח מכובד, אמין, יותר אנשים השתכנעו להעביר אותו הלאה, והגרסה הזו זכתה לתפוצה גדולה. אפשר לקרוא לשינוי הזה מוטציה גנטית מוצלחת אם תרצו. גם אזכור שמן של אינטל ו-AOL בתוכן המכתב הוא תוצאה של מקריות מוצלחת. המכתב המקורי הכיל רק את שמה של מייקרוסופט, אך בנקודה כלשהי, בינות לערפילי הזמן, מישהו שילב בו תוכן של מכתב שרשרת אחר שהזכיר את אינטל ו-AOL. המכתב החדש הוא שעטנז של שני מכתבים, הפעם עם 3 חברות גדולות במקום חברה אחת גדולה, היה כמובן משכנע יותר מקודמיו ונוצרו לו העתקים רבים יותר. על אף שהרעיון לפיו מכתבי השרשרת עוברים סוג של תהליך אבולוציוני נשמע מרחיק לכת ולא מקובל, הוא נשען למעשה על יסודות תיאורטיים מפותחים ביותר. הביולוג ריצ'רד דוקינס בספרו המרתק הגן האנוכי טבע לראשונה את המונח ממה בשנת 1976. הממה היא יחידת מידע תרבותי, שעוברת ממוח אנושי אחד למשנהו ומועתקת לאורך שנים ודורות. הממה יכול להיות כמעט כל מידע, פתגמים, אמונות תפלות, מנהגים מסורתיים, אפילו השיר יונתן הקטן הוא דוגמה מצוינת לממה. ההורים שלנו שרו לנו את השיר כשהיינו קטנים, אנחנו שרים אותו לילדינו והם ישירו אותו לילדיהם וכן הלאה וכן הלאה. המנגינה פשוטה וקליטה מאוד, המילים ברורות, קלות לזכירה, זה בעצם כל מה שממה זקוק לו. הוא צריך להיות בעל התכונות שיאפשרו לו להיכנס לנו לראש בקלות ולהישאר שם מספיק זמן כדי שאנחנו נעביר אותו למישהו אחר. מכתבי השרשרת אם כן הם סוג של ממה. גם הם כמו יונתן הקטן חייבים להיות בעלי תכונות שיתאימו כדי לגרום לנו להחליט שהם ראויים להפצה הלאה במסגרת התרבותית שלנו. במקרה של המכתב שקיבל קיץ, תאוות בצע בשילוב בורות טכנולוגית לגבי האפשרות או חוסר האפשרות למעקב אחרי דואר אלקטרוני מצידה של מייקרוסופט, הם אלה שמסייעים לו לעבור מאדם לאדם. מכתבי שרשרת מבזבזים לנו את הזמן וגורמים לנו לראות לפעמים קצת אידיוטים כשמסתבר לנו שנפלנו בפח, אבל יש מקרים שבהם עשוי להיגרם נזק אמיתי, בדרך כלל תדמיתי ולעיתים גם כלכלי. כאן בישראל מסתובב כבר שנים סרטון וידאו פורנוגרפי שבכותרתו נטען שכוכבת הסרט היא יעל בר זוהר. בזמן שלמעשה מדובר בכוכבת הפורנו המפורסמת סילביה סיינט. מפורסמת זאת אומרת, ככה אמרו לי. למרות שמהסרטון עצמו די ברור שלא מדובר ביעל בר זוהר, המייל המדובר ממשיך לעבור בין תיבות הדואר שלנו, וללא ספק הוא מהווה אי נעימות מסוימת לשחקנית המפורסמת שעובדת קשה מאוד די ליצור לעצמה תדמית מסוימת, רק שאחר כך יבלבלו את שמה בטעות עם יעל בר זוהר. נזק תדמיתי קצת יותר מהותי נגרם לרשת המזון המהיר Kentucky Fried Chicken. מכתב שרשרת שראשיתו בשנת 1999 הפיץ את הטענה לפיה רשת המסעדות שינתה את שמה מ-Kentucky Fried Chicken לקיצור KFC כדי להסיר את המילה Chicken, עוף או תרנגולת. הסיבה לכך על פי הכתוב היא שבמסעדות הרשת כבר לא משתמשים בתרנגולות אמיתיות, ולכן החוק הכריח את הרשת כביכול לשנות את שמה כדי למנוע פרסום מטעה. במקום בעלי הכנף המקוריים, כך נטעם במכתב, מגדלת הרשת תרנגולות שעברו הנדסה גנטית מזוויעה. המקור והרגליים, שאינם אכילים, הועלמו מהם. העצמות בגופן הוקטנו באופן דרסטי, אין להם נוצות ומאביסים אותם דרך צינורות הישר לוורידים. היצורים המתוארים במכתב רחוקים מספיק מהמקור, אפשר להגיד, כדי לא להיחשב יותר כתרנגולות. למען הסר ספק, מדובר בגיבוב של שטויות. כפי שמסבירים מספר מקורות ואפילו עובדים לשעבר של הרשת, Kentucky Fried Chicken לא מגדלת תרנגולות בעצמה, אלא קונה אותן מחקלאים שמגדלים תרנגולות. למעשה, אותן העופות שכולנו קונים בסופר. ההצלחה של מכתב השרשרת והתפוצה הגדולה שהוא קיבל היא בזכות התיאורים מסמרי השיער של היצורים המסכנים שהיו פעם תרנגולות. המכתב הזה מנגן לנו על מיתרי החמלה כלפי החיות המסכנות ועל מיתרי הפחד כלפי כל חברות המזון המהיר והג'אנק שהן כביכול מלעיתות אותנו. קשה לחמת את הנזק הכספי שנגרם לקנטקי פרייד צ'יקן כתוצאה מהכתב השרשרת השקרי הזה, אבל נזק כזה נגרם לבטח. לא משנה כמה הודעות לעיתונות הוציאה רשת המזון המהיר עם הכחשות והסברים, התמונה בראש של תרנגולות הפרנקנשטיין הללו לא תימחה בקלות. לבטח יש גם כמה אנשים פתאים מספיק כדי להאמין לסיפור כולו. מבחינתה של Kentucky Fried Chicken, כל צעד שתנקוט רק יחמיר את המצב. התעלמות תעביר את המסר שאולי לחברה יש משהו להסתיר, בזמן שהכחשות קולניות רק יחשפו עוד ועוד אנשים לתוכן של מכתב השרשרת. עוד דוגמה לכוח שיש לפחד כדי לתרום להפצה של מכתבי שרשרת היא ההיסטריה שהתפשטה בקרב משתמשי מחשבים מבאג 2000, או כמו שהוא מכונה באג המילניום. מדובר בבאג קטן ולא משמעותי אשר נובע מהדרך שבה מוכסנים תאריכים במאגרי נתונים ממוחשבים. בחלק מאותם מאגרי נתונים רשומה השנה מטעמי חיסכון בשתי ספרות בלבד. למשל, שנת 1900 תירשם כ-00 וגם שנת 2000 תירשם כ-00. דבר זה גורם לבלבול ולמתן תשובות שגויות, לפעמים לא הגיוניות, כשמנסים לבצע לדוגמה השוואה בין תאריכים. המחשב עלול לטעות ולחשוב שאנחנו מתכוונים לתאריך שהוא 100 שנים אחורה. מכתבי שרשרת באותה התקופה הכילו אזהרות חמורות מפני הפסקות חשמל ממושכות שעלולות להיגרם כתוצאה מבאג 2000 ואולי אפילו שואה גרעינית. נכון, מדובר בבאג אמיתי ובבעיה כלשהי, כאשר אולי לדוגמה במשרד הפנים מנסים לחשב אם אזרח ותיק זכאי לתשלומי קצבת הזקנה שלו ומתברר שהוא זה עתה נולד. אבל הבעיה ניתנת לפתרון די בקלות ובאמצעים שפשוטים למדי. למרות זאת, הממדים שניתנו לבעיה הזאת, כמות האזהרות שהופיעו ברשת והתוקף שקיבל באג 2000 מארגונים גדולים, כולל ממשלות, יצאו מכל פרופורציה. מכתבי האזהרה דיברו על כשל מערכות כללי ונזקים קריטיים. מספר חברות קמו על בסיס החששות הללו כדי לטפל בבעיה והם גרפו לא מעט רווחים על לא כלום כמעט. אפילו הכנסת שלנו מינתה ועדת משנה לטיפול בנושא באג 2000. עד היום זכורים לי אותם רגעים מורטי עצבים שבהם ישבנו כולנו, או לפחות חלק מאיתנו, אל מול מסכי הטלוויזיה בשניות האחרונות של האלף הקודם, וצפינו בערוצים הממלכתיים אשר שידרו ממוקדי שידור כמו מגדלי עזריאלי וחדר הבקרה של חברת החשמל, רק כדי לראות את האסון שעלול להתרחש ברגע מעבר לאלף השלישי. בסופו של דבר, לא התממש החשש כמובן, ושום נזק רציני לא נגרם. הפיגוע במגדלי התאומים בשנת 2001 הביא עמו גל אדיר של מכתבי שרשרת. הדואר האלקטרוני היה במקרה הזה צינור להעברת מידע לא מאומת ושמועות מטורפות שרוב כלי התקשורת הממסדיים סירבו לתת להם במה ציבורית. מכתבי שרשרת רבים הכילו עדויות כביכול לקונספירציה של הממשל האמריקאי שהיה אחראי בעצמו לפיגועים כדי לעורר שנאה נגד העולם המוסלמי. במכתבים אחרים היו האשמות שהיהודים הם שתכננו את הפיגוע כדי לעורר אהדה לישראל בארצות הברית. אחת מהתיאוריות המרתקות ביותר שהסתובבה בין תיבות הדואר שלנו הייתה התיאוריה שלפיה השטן בכבודו ובעצמו אחראי לאסון הגדול הזה. ההוכחה לטענה הזו הייתה בתמונה שהפכה מאז למפורסמת מאוד. בתמונה נראים מגדלי התאומים לאחר הפגיעה כשהם אפופים באשן כבד, והאשן הסמיך הזה יוצר משהו שנראה כמו פנים מפחידות, דמויות שד. התמונה הזו, ההוכחה כביכול שהפיגוע במגדלים נגרם כתוצאה מהתערבות כוח אלוהי, פתחה את הסכר לשטף של תמונות של ענני אשן מכל מיני זוויות, ואנשים התחילו למצוא פרצופים ושדים מחונפים בכמויות מסחריות. הפרשנות הדמיונית הזו שהעניקו אנשים לאשן, ממש כמו הצורות שאנחנו רואים לפעמים בעננים רגילים של שמי היום, מלמדת אותנו יותר על התת מודע והפחדים האנושיים מאשר על הפיגוע עצמו. אם נצטט את איינשטיין, יש רק שני דברים שהם אינסופיים, היקום והטיפשות האנושית, ואני לא בטוח לגבי היקום. תמונת הפנים באשן היא דוגמה לכוח מניע חזק ביותר שדוחף את מכתבי השרשרת בשנים האחרונות. ההתפתחות הטכנולוגית של התקשורת המהירה אפשרה למשתמשים להוסיף לדואר שלהם תמונות וסרטונים בקלות. מכתבי שרשרת שמכילים תמונות מצחיקות או סרטונים ביזריים הם אולי הסוג הנפוץ ביותר של מכתבים כאלה כיום. במרבית המקרים, התוכן של התמונות או הסרטונים הוא משעשע ובלתי מזיק, אבל תמונות וסרטונים שוקלים במרכאות יותר ממכתב שרשרת שמכיל טקסט בלבד. מייל טקסטואלי, אפילו אם הוא ארוך, יצליח רק לעתים נדירות לגרד את גבול ה-20 או 30 קילו בייטס של מידע. מקבץ תמונות ממוצע או סרטון בודד מכלים 3, 4 ויותר מגה בייטס, פי 30 ויותר מידע שצריך להעביר על פני תשתית התקשורת. מכאן שהעומס שמכתבי שרשרת יוצרים על רשת המחשבים של חברה בינונית למשל, הוא אדיר, הוא יכול לעלות לארגון הרבה מאוד כסף, שדרוגים של ציוד תקשורת, שרתי הדור וכדומה. הצד השני של המטבע כמובן הוא שהתמונות המצחיקות והסרטונים הפורנוגרפיים מפרנסים בכבוד תעשיית הייטק שלמה שתפקידה לפתח רשתות תקשורת מהירות וטכנולוגיות חדשות להעברת מידע. מכתבי השרשרת מנצלים כאמור חולשות אנושיות מוכרות. מומחי אבטחת מחשבים ופסיכולוגים יודעים שאחת הבעיות הגדולות ביותר עם המדיום האלקטרוני היא שהוא מונע מאיתנו להשתמש במנגנוני ההגנה הטבעיים שפיתחנו כדי להתמודד עם פחדים לא הגיוניים ומוגזמים. הודעת טקסט על מסך מספקת לנו מידע יבש, אבל לא נותנת לנו רמזים אחרים לגבי הכוונה הנסתרת של שולח המייל. רמזים כמו שפת גוף או טון דיבור שאנחנו יכולים להיעזר בהם כדי לגלות תרמית או מתיחה. הנה דוגמה שקשורה אף היא לפיגוע במגדל התאומים. אחת מהתמונות המפורסמות ביותר שעברו במכתבי השרשרת בימים שלאחר האסון, היא התמונה שבה נראה צעיר עומד על גג אחד ממגדלי התאומים, וברקע רואים בבירור את המטוס שעומד לפגוע בבניין בעוד שבריר שנייה ממש. זו תמונת רגע לפני קלאסית, כל כך חזקה ומזעזעת, עד שסביר להניח שהיא נחתה בכל תיבת מייל בעולם כמעט לדעתי. אם מישהו היה שולף את התמונה הזאת מכיסו למחרת האירוע ומספר לכם שהוא בעצמו צילם אותה, אני בטוח שרובנו היינו ספקנים מאוד. היינו מחפשים בשפת הגוף שלו סימנים לגיחוך סמוי שיומר לנו שהוא מותח אותנו. היינו חוקרים אותו חקירת שתי וערב על איך הצליח בדיוק לצלם את התמונה ועדיין לצאת בחיים מהמגדל המתמוטט. היינו בוחנים את קולו כדי לשמוע אולי גמגום או עדות אחרת לשקר. אבל הדואר האלקטרוני לא מאפשר לנו להטיל ספק בתמונה ולשאול שאלות. הוא מציג לנו את התמונה כפי שהיא, ללא פרשנויות. התוצאה היא שחלק ניכר ממי שקיבלו את התמונה אמרו לעצמם, אני לא יודע אם זו תמונה אמיתית או לא, אבל אני מניח שיש סיכוי כלשהו שהיא אמיתית. אני אעביר אותה הלאה, זה לא עולה לי כלום. בעולם האמיתי, אם הייתם שולפים את התמונה הזאת מהכיס ומראים אותה לחבר שלכם ואומרים לו, שמע, פגשתי את הבחור הזה והזה והוא סיפר לי שהוא צילם את התמונה, כנראה שהחברים שלכם היו צוחקים עליכם הרבה מאוד זמן. התמונה המדוברת דרך אגב של הצעיר והמטוס ברקע היא זיוף ברור. מומחים שבחנו אותה לעומק מצאו עשרות עדויות לריטוש שעברה התמונה הזאת, כולל אפילו איתור התמונה המקורית שממנה גזרו את המטוס. בתמונה המקורית הזו המטוס עומד על מסלול לפני המראה, מישהו גזר אותה והדביק אותה על התמונה המזויפת. כדאי גם להזכיר בהקשר הזה אתר ישראלי שעוסק במכתבי שרשרת כאלה ומנסה די בהצלחה לברור ביניהם ולעזור לגולשים להחליט איזה מבין המכתבים שהם מקבלים הוא רלוונטי ואיזה לא. כתובת האתר לידיעתכם info.org.il/irrelevant. אני אשים את זה גם בשואו נוטס. אי אפשר לעשות פרק על תרמיות דואר אלקטרוני באינטרנט מבלי להתייחס לתרמית נפוצה מאוד בשם העוקץ הניגרי. העוקץ הניגרי לא קשור ישירות לנושא מכתבי השרשרת, אבל הוא חלק בלתי נפרד מהדואר האלקטרוני והתרמיות שהזכרתי מקודם. העוקץ הניגרי היא תרמית בסגנון הבא. הקורבן מקבל מייל מאדם שטוען שהוא איש עסקים עשיר בניגריה או במדינת עולם שלישי אחרת. כותב המכתב מספר על סכום כסף גדול, מיליוני דולרים בדרך כלל, שהגיעו לרשותו בדרכים לא חוקיות, או שאולי הממשלה מנסה להניח את ידה על הכסף ששייך לו באופן לגיטימי, כמו כספי ירושה למשל. הוא מבקש את עזרתו של מקבל המכתב כדי להוציא את הכסף מניגריה בלי שיצטרך לשלם מיסים מקומיים וכדומה, וזאת באמצעות העברת מיליוני הדולרים לחשבון הבנק של מקבל המכתב. ברגע שהכסף יעבור לחשבון הבנק החדש, איש העסקים יעלה על המטוס ויעזוב את ניגריה. בתמורה לסיוע שלו, מבטיח איש העסקים העשיר למקבל המכתב אחוזים שמנים מהכסף, בדרך כלל כמה מאות אלפי דולרים לכל הפחות. בפועל, מה שקורה הוא שכדי לבצע את העברת המיליונים במרכאות בין חשבונות הבנק, איש העסקים מבקש מהקורבן סכום כסף ראשוני, רק לצורך תשלום העמלה לבנק או כל תירוץ אחר. המקדמות הללו יכולות לנוע מאלפי ועד עשרות אלפי דולרים. ברגע שהקורבן מתפתה לשלוח את הכסף לאיש העסקים, הסיפור נגמר. איש העסקים נעלם חזרה לתוך אפלולית האינטרנט ממנה הוא הגיע, והפטי נשאר רק עם כמה מיילים ביד ולא יותר. הסיבה שאני מתעכב על העוקץ הניגרי היא שמדובר בתרמית נפוצה ביותר ואולי התרמית הרווחית ביותר באינטרנט, וההצלחה שלה היא בעיקר בזכות אותן החולשות האנושיות שמביאות להצלחה ולתפוצה של מכתבי השרשרת. תאוות בצע, יחד עם היעדר רמזים תת-הכרתיים שמאפשרים לנו לשפוט אם האדם שמולנו הוא אמין או נוכל, הם הבסיס להצלחת העוקץ הניגרי. העוקץ הניגרי, דרך אגב, לא התחיל בתקופת פריחת האינטרנט. הנוכלות הספציפי הזו מוכרת לנו עוד מהמאה ה-19, אז היא זכתה לשם האסיר הספרדי. הרמה היה מספר לקורבן שהוא בקשר טוב עם אציל עשיר שקלו בספרד, כדי לשחרר אותו ולזכות בתמורה נאה, הוא ביקש כסף מקדמה וכו' וכו'. באינטרנט, תרמיות העוקץ הללו החלו בניגריה לקראת סוף המאה הקודמת. אלפי ועשרות אלפי רמאים שכאלה פעלו מהמדינה האפריקאית, ומחקרים שנערכו על התופעה הזו מדברים על נוכלויות בהיקף של 100 מיליון דולר בשנה בארצות הברית לבדה. ההצלחה האדירה זו הביאה אחריה באופן טבעי גל של חקיינים. אם תפתחו עכשיו, ברגעים אלו ממש, את תיבת הדואר שלכם ותבדקו את תוכן תיקיית הספאם, התיקייה שאליה מגיעים המיילים שהמסננים האוטומטיים מניחים שהם דואר זבל, תראו לפחות מכתב אחד או שניים כאלה והם מגיעים בצורות שונות ומגוונות. פעם זו הודעה על שחייה ענקית בלוטו של אנגליה. פעם זו הזמנה מבנקאי אסיאתי להשקיע באיזה מיזם מפוקפק שיביא רווחים עצומים, במקרה אחר זה טיפ אנונימי על מניה כזו או אחרת שכביכול עומדת לזנק בבורסה לגבהים חדשים. מילה של עזרה. אל תניחו שאתם או משפחתכם או חבריכם לעבודה חסינים מפני התרמית הזו. אם מישהו שייך למעמד חברתי גבוה או שהוא בעל מקצוע מכובד ואפילו אם הוא בן אדם אינטליגנטי באופן כללי, הוא עדיין בן אדם והוא סובל מאותן החולשות שמשותפות לאנושות כולה. אליי אישית פנו כבר שני חברים טובים, אנשים מעולים, חכמים, אפילו עוסקים באותו התחום שבו אני עוסק בהייטק, וסיפרו לי כל אחד בנפרד שהם בקשר עם איש עסקים שהציע להם סכומים גדולים או זכייה בלוטו. אם הם לא היו מספרים לי את זה, במקרה, בשיחה מקרית על כוס קפה, אולי הם היו נופלים בעצמם לתוך הבור הזה שחפר למרמי. הדרך היחידה להימנע מכך היא באמצעות חינוך, להקים חומות בריאות של ספקנות והגנה מפני התרמיות כדי לשמור את הרמי במקומו הטבעי, בתוך תיקיית הספאם שלנו. לנפילה ברשת של עוקץ ניגרי כזה יש גם השלכות הרסניות לעתים. מעבר לנזק הכלכלי, הקורבנות המרומים סובלים גם מנזק נפשי אמיתי. אנשים שחוו את העוקץ הניגרי לבשרם מספרים על תחושה דומה לזו של אונס, של השפלה קשה מנסו. הפגיעה הנפשית קשה אפילו יותר כשמדובר באנשים שמלכתחילה היו בחובות או בקשיים אחרים והם האמינו שערימת הכסף הענקית שהובטחה להם תצליח להוציא אותם מהמצב הקשה שלהם. לדוגמה, לסלי פונטיין, טכנאי בריטי בן 48, היה קורבן לתרמית שכזו בתחילת שנת 2004. הוא היה בחובות של למעלה מ-25,000 פאונד, שזה סכום של כ-$200,000, והוא קיבל הודעה בדואר אלקטרוני שלפיה הוא זכה בלמעלה ממיליון פאונד בלוטו. כשהסתבר לו בסופו של דבר שהכל היה שקר אחד גדול, הוא נשבר. הוא השאיר פתק לאשתו בו כתב שהוא לא מסוגל להתמודד עוד עם המצב הזה, לקח פח מלא בבנזין ושרף את עצמו למוות בשדה נטוש. יש עוד הרבה סיפורים טרגיים כאלה, אבל תשמחו לדעת שיש דרך להשיב מלחמה לרמאים ולהשיב להם פשוטו כמשמעו באותה המטבע. האתר 419iter.com הוא ביתם של האנשים ששמו להם למטרה להילחם ברמאי העוקץ הניגרי. המספר 419 מתייחס לחוק שחוקק בניגריה ואשר נועד להילחם ברמאות הזו שעולה למדינה הענייה במעט המוניטין שעדיין נותר לה. החברים באתר 419 איתר מכנים את עצמם כדייגי רמאים. הם לא מוחקים את מכתבי העוקץ שהם מקבלים בתיבת הדואר שלהם, הם מחזירים תשובה, אבל הם מתחזים לעשירים ומפורסמים בעצמם. אחד למשל התחזה לביורן, אחד הזמרים בלהקת אבא השוודית. אחר התחזה לקרדינל בכיר בוותיקן. הם מחזירים לרמאים באותה המטבע ומשכנעים את הרמאים לעשות עבורם משימות מטורפות תמורת סכומי כסף גדולים שמובטחים להם. לפעמים זה להצטלם עם שלטים מטופשים. במקרים אחרים לערוך טקסי דת הזויים ומומצאים, ואפילו במקרה אחד שהפך לקלאסיקה, להצטלם כשהם משחזרים את המערכון הקלאסי של מונטי פייתון, מערכון התוכי המת. אם יש משהו באינטרנט ששווה להסתכל עליו, זה זה. עד כאן לפרק זה של עושים היסטוריה, אני מקווה שנהנתם. תודה רבה לויקטור בן עזרא על הסיוע בהכנת התוכנית. אני מזכיר לכם שאתר הבית של התוכנית, www.ranlevi.blogspot.com מכיל גם קישורים אל התקצירים של התסריטים של התוכנית הזאת, וכמה כמובן מקום שבו תוכלו להשאיר הודעות, להיכנס לפורום של התוכנית, לתת לי הצעות ורעיונות וכל תגובה שעולה לכם בראש. הדואר הפרטי שלי, ran.levi@gmail.com, תוכלו לשלוח לי גם לשם תגובות, הערות ורעיונות לפרקים באים. מעניין אותי לדעת מה דעתכם על אורך התוכנית. אני גם אעלה סקר באתר של התוכנית. האם 45 דקות עד בוא נאמר 50 דקות של תוכנית זה זמן טוב מספיק, או לדעתכם התוכנית ארוכה מדי, אולי קצרה מדי? אני אשמח אם תביעו את דעתכם באתר התוכנית. גם הפעם אני אשאיר אתכם עם יצירה ישראלית מקורית, מיטב המסורת של התוכנית הזו שאני מנסה ליצור, שזה קידום היצירה הישראלית המקורית, כחלק מהעולם של הפודקאסטינג בכלל. אני מזמין אתכם לשלוח אליי יצירות שכאלה, מכל סוג ומכל תחום, ואני, אם יסתדר, אני אתן ליצירות האלה את הבמה המתאימה בסוף התוכנית. היצירה הפעם היא של הזמרת אליאור ליאב. מקווה שתהנו, ועד לפעם הבאה, להתראות.
In this house we obey the laws of thermodynamics.
איזה אפקט יש לפרפר על שמש שוקעת, איזה אפקט יש ליד שנוגעת על ילד ישן, על ילד ישן. איזה אפקט יש לגלי הים על חול רך, איזה אפקט, כזה אפקט, כזה אפקט יש לך עליי. איזה אפקט יש לפרפר על שמש שוקעת, איזה אפקט יש ליד שנוגעת על ילד ישן, על ילד ישן. איזה אפקט יש לגלי הים על חול רך, איזה אפקט, כזה אפקט, כזה אפקט יש לך עליי.